אנחנו נמצאים, כן.
פרשה שעברה, אז עלה ביום שישי.
פרשת חיי שרה, כן.
עלה ביום שישי בדבר תורה, זה בחור, אתה יודע, כל שבוע מעלה מישהו אחר להגיד דבר תורה, והוא קישר את הנתינה של אברהם לקהילת המתפללים, לנתינה לבית כנסת, לגמור לי את הבנייה של הבית כנסת.
למה? זה טוב, אם הוא יכול להתחבר, זה טוב.
אומר, אנחנו זקוקים ל-36,000 שקל לגמור את הבנייה של הבית כנסת, עכשיו הוא התקישר את כל הנתינה של אברהם לנתינה של הקהל המתפללים.
טוב, בסדר. טוב.
תגיד לי, אתה עוד עובד עם אסף?
אני אברהם, למה, מה קרה?
ראיתם
לקחת כל השיווק של
המוצר הזה? והיו, חבר'ה, אחר כך. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע. אז א', הנקודה הראשונה על הפרשה.
אני אמרו את 120 ולא מעט 127.
נכון.
כן, אה?
אם אז גר אברהם שוכל 127 שנה?
לא.
לא, זה כרגע שרה. זה שרה. כרגע, אבל מה, אבל הדבר המעניין כאן, קודם כל, על ההתחלה אנחנו רואים שיש כאן איזושהי נקודה לדיון. א', הפרשה נפתחת חיי שרה, ובעצם שרה נפטרה בפרשה. בכלל לא מדבר על החיים שלה. זה אותו דבר עם יעקב, פרשת ויחי, ויעקב בעצם נפטר בפרשה. וזה בא ללמד אותנו שבעצם מה המהות האמיתית של החיים.
זה כתוב
חיי, מצליחים את החיים. נכון, וזה בדיוק הנקודה, שהעולם הזה זה זמני, והחיים האמיתיים זה העולם הבא. אז אם הכנת עצמך כמו שצריך בעולם הזה, אז יש לך העולם הבא כמו שצריך. אבל אני רוצה לדון, אני חושב שפעם דיברנו על זה כאן, אני רוצה כרגע לדבר על העניין של הקבורה של שרה. הקבורה של שרה זה... מסתרעת כאן על הרבה 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 פסוקים, דיון שלם עם עפרון החיתי. זאת אומרת, יש כאן באמת מין כאילו עריכות קצת מיותרת. קבר את שרה, מה כל הסיפור מסביב וצריך להבין, לא רק זה. אומר המדרש רבה, ואחרי כן קבר אברהם את שרה, עד ההוא דכתיב, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים וכבוד. והשאלה היא באמת, מכל מעשה החסד של אברהם אבינו, דווקא החסד הזה, זה מה שנחשב לו? זה נשמע קצת מוזר, למה זה מוזר?
חסד של מה?
החסד שהוא עשה עם אשתו, שהוא קבר אותה.
מה,
יש מישהו...
הקבורה עצמה.
כן, יש מישהו שלא יקבור את אשתו? מה היינו אומרים, הוא לא יקבר את אשתו? היינו אומרים, הוא לא, הוא בסדר. מה היינו רשע מרושע, מה זאת אומרת? איזה בן אדם נורמלי לא קובר את אשתו? אז מה החסד המיוחד בלקבור את אשתך? ואנחנו יודעים, הכנסת אורחים הוא עשה, זאת אומרת, היו דברים באמת שאפשר לקחת, אוהב חסד, יושב ביום השלישי, בחום היום, בכניסה לאוהל, מחכה לאורחים, זה חסד. מה החסד המיוחד כאן? יש מישהו ש...
זה לא קל.
יש מישהו שלא יקבור את אשתו? עוד פעם, השאלה היא, למה אני מדבר? הרעיון...
הוא
בעצמו
קבר אותה, שהיה לו קשה להיפרד ממנה.
הקטע הוא כאן שאנחנו חייבים להבין מה בדיוק החסד כאן. ולכן חשוב להבין, יש דרגות של חסד. כדי שנבין באמת נרד לעומק הנקודה הזאת. מה זה דרגות של חסד? יש חסד שגם אני, כשאני עושה אותו, אני מרוויח ממנו. יש למשל, כשאנחנו מדברים על גמילות חסדים, יש אני נתתי, אני יודע למי נתתי, זה שקיבל יודע ממי הוא קיבל. זה הדרגה הנמוכה ביותר של צדקה. של עשיית חסד. זאת אומרת ששתי האנשים מכירים אחד את השני. זה שעושה את החסד וזה שמקבל את החסד. אחר כך יש דרגה יותר גבוהה, שזה שמקבל את החסד לא יודע מי עשה את החסד. זאת אומרת, זה שעושה את החסד נותן כסף, ולא משנה לאן, כן, מתן בסתר.
זה לא טוב.
מה?
זה לא
טוב. לא שאלה של טוב או לא טוב, זה דרגות, זה דרגות.
אני מבין, אבל...
כי הכי קל, הכי...
אני גם רוצה להגיע לדרגה הזאת, ולפעמים אני נעצר עם זה, ואני אומר, לך תדע לי מי נותן את הכסף.
יפה. אז יש... רגע, אני זורם איתך. יש דרגה יותר גבוהה, שאתה יודע למי הולך הכסף.
אבל אתה לא רוצה שידעו...
אבל אתה לא רוצה שידעו שאתה נתת לו. זאת אומרת, אתה בודק למי לתת, אבל דואג לתת לו בלי שאף אחד ידע. יש הרבה סיפורים על זה, היה סיפור באיזה עיירה אחת, היה סיפור, יש סיפור ידוע על אחד, מה זה קמצן, אבא של הקמצנים. וכשהוא נפטר, אף אחד לא בא לקבור אותה את הקמצן הזה. חוץ מהערב של העיירה. ואנשים לא הבינו מה הערב של העיירה.
לא עשית הרבה שלך.
לא הבינו מה הערב של העיירה הולך לחרוב את הקמצן הזה. הגיע יום שישי, כל העניים של העיר היו רגילים, תודה. למה כזה קטן? אספרסו ארוך תעשה. הגיע יום שישי, וכל העניים של העיירה היו רגילים לקבל כסף מהרב בשביל לקנות צורכי שבת. מגיעים לרב, אומר לה, מצטער, אין לי. מה זה אין לך? אומר, זה שהיה נותן כל שנה, כל שבוע כסף, ואנחנו שבוע קברנו אותו. מה התברר? שאותו קמצן היה נותן, נתן בסתר, כל שבוע בא לרב, נתן לו בוכתה של כסף, תחלק לעניים של העיר. וכולם היו פתוחים שהוא האבא של הקמצנים. עד כדי כך שלא באו אפילו לקבורה שלי. זאת אומרת, זה... יפה. זה דרגה גבוהה.
הגיע למצב ש...
במרומים שילמו לו טוב, אל תדאג. זה לא... אתה לא צריך כבוד בעולם הזה.
בסדר, אבל גם בעולם הזה רוצה שיכבדו אותך.
כן, אבל הלימוד הגדול... לא, למה? למה?
אנשים שסביבך, לא חושב. למה באים וקוברים אנשים ומכבדים אותם? ולמה מתפללים?
זה התפקיד שלך לכבד אותו.
אבל אם אני... אבל אני רוצה לכבד אותו.
בוודאי אתה מחויב לכבד אותו. זה בדיוק מה שאני מדבר.
גם אם הוא קמצן.
בדיוק. הלימוד, קודם כל, המוסר השכל הוא כאן, שאנחנו לא יודעים, שום יהודי, יהודי נפטר, שזה, אם אתה רואה לוויה, יש מצווה. להצטרף ללוויה, לפחות לעשות ארבע
סרטים,
לעשות כמה צעדים עם הלוויה.
כן, זה מצווה?
כן, כן. כשאתה רואה למשל לוויה עכשיו עוברת, נגיד, בעיר, תלך איזה שלוש, ארבע צעדים איתה, שתי עמות נדמה לי, אני זוכר, ארבע עמות, אני לא זוכר. אתה הולך עם הלוויה, מצווה, לוויית המת, אחת המצוות הכי חשובות שיש. אנחנו אולי אם נספיק עוד לדבר, נדבר גם על זה, על מה כל כך חשוב כל הקטע הזה עם הקברות והמתים. מת, הלך הנשמה עלתה למעלה, מה כל הקטע כאן? אבל קודם כל בוא נבין, אנחנו מדברים על חסד. זאת אומרת, החסד, אם אני הייתי אומר לכם מה החסד הכי גבוה שאפשר לעשות, הייתם אומרים שזה החסד, שבן אדם בעצם דואג למישהו, והוא שדאגו לו לא יודע למישהו, או הוא נותן לבן אדם לרב את הכסף, והרב נותן למי שהוא רוצה, אז עכשיו זה שעשה את הצדקה אפילו לא יודע לאן זה הולך. אבל בטוח שזה ילכם הידיים טובות, כי הרב קיבל את זה. וזה שקיבל לא יודע מאיפה זה בא. כי יודע, הרב חילק, אבל לא, זה לא של הרב. בכל הדברים האלה, יש נחת רוח. מסכימים איתי? זאת אומרת, בן אדם שעושה חסד, מרגיש טוב עם עצמו. זאת אומרת, איך שלא נסתכל על זה, יש כאן איזשהו... סיפוק, יש איזשהו פיצוי, יש שכר מסוים. גם ברגע שאתה עושה את החסד. וזה לא, אין בזה בעיה. אבל יש מה שנקרא חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? אומרים, קבורת המת זה חסד של אמת. עכשיו, למה זה חסד של אמת? וצריך להבין על מה מדובר בכלל. כאשר אברהם אבינו עושה חסד, הרי הוא כולו חסד. אז בוודאי הוא מרגיש טוב עם עצמו. אז באיזשהו מקום, כל מה שהוא לא עשה, הכנסת תורחים, כל מה שהוא לא עשה, היה לו הרגשה טובה מזה. הנה, אני עושה משהו טוב. עכשיו, כשיש לך את הרגשה טובה, אז זה לא מושלם.
אברהם אבינו ציפה לקבל...
כל המשך, הכל נהיה בדבר.
אברהם אבינו ציפה לקבל תגמול עבור החסד שהוא עשה? שהוא עשה את זה בצורה עיוורת?
הוא עשה את זה בצורה עיוורת, כי הוא היה בדרגה הכי גבוהה. מה הכוונה? אנחנו כבר אמרנו את זה כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. אבל אנחנו צריכים לגרום לכך שהקדוש ברוך הוא ייתן, אבל למה? על מנת לתת גם אנחנו. זאת אומרת, אם אני מקיים את המצוות כדי לקבל שכר, אין בזה שום פגם, להפך. זה מעלה בתנאי שאני לא רוצה את השכר. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן את השכר.
דיברנו על זה.
יפה, נתנו דוגמה יפה.
ראש העולם מתפללים, מבקשים את השכר.
אז כמובן, עוד פעם, אני, באמת, זה דרגות, אין בזה בעיה. אפשר לבוא ולהגיד שגם כאשר יהודי עושה מצווה ויש לו נחת מזה, היות ובכל אופן יש לו כוונה טובה בתוך העניין הזה, והוא לא עושה את זה רק בגלל הנחת. זה שיש לו נחת מזה, זאת לא הסיבה שהוא עושה. זה גם ייצוג של חסד של אמת. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים לדרגה שאנחנו עושים חסד לבן אדם, לא בגלל שיצא לנו משהו מזה, באמת בכיף שלנו, למרות שזה בכיף שלנו, זה עדיין מעולה. עכשיו, אברהם אבינו עולה עוד דרגה. מה הדרגה שהוא עולה? הוא עכשיו קובר את אשתו. אז הוא בשמחה או בעצב?
ברור שבעצב, אבל הוא בשמחה. לא?
לא. למה, לאן אני רוצה להגיע עכשיו? בן אדם שנמצא במצב של אשתו האהובה שנפטרה, והוא דואג לקבור אותה במקום ספציפי, ועושה שמיניות באוויר, כדי שהעסקה הזאת גם תעשה לפי כל ההלכות והדינים שקיימים. מי מסוגל, לא עלינו, שלא נדע, שלא נדע, ברגע שמישהו מהקרובים שלנו נפטר, יש לנו ראש להתחיל להתעסק עם חבר'ה קדישה עם כל הזה, זה פשוט כזה כאב שאתה לא יכול אפילו לדון עם חבר'ה קדישה שהיום הכל מסודר.
אבל זה קורה בסופו של דבר.
כן, אבל היום הכל מסודר פחות או יותר. אז תאר לעצמך, הוא הולך מתווכח עם מפרון החיטי לפני כל האנשים. יש כאן דיון שלם. הם אומרים לו, אנחנו תקבור איפה שאתה רוצה. יש מסע ומתן, והוא משלם מיליונים על המקום הזה. דיברנו, אמרנו, אמרנו, הסכום שהוא משלם זה סכום אגדי. זה פי 25 ממה שיעקב קנה את כל שכם. הוא קנה אותו מהכסיתה. וכאן מדובר על סכום אסטרונומי מבחינת ה-400 שקל כסף. לפי החשבון שעשינו פעם, זה פי 25. וכולה, מה הוא קרה? מה הוא קנה? חתיכת אדמה? קטנה?
למה דווקא זה מעצים אותו?
לא, אתה לא מבין מה אני אומר. כל זה הוא עושה...
תוך כדי שאשתו נפטרה.
תוך כדי שאשתו נפטרה, כדי שאשתו תיקבר במקום המתאים לה. זה לא סתם לקבור אותה איפה שבא לי. כי אומרים לו, תקבור איפה שאתה רוצה. אז אני יכול לקבור אותה. נגמר הסיפור.
המקום המתאים לה? בוא נדבר על המקום המתאים לה. לערת המכפלה?
כן.
למה?
למה אמרת המכפלה?
כן.
כי שם קבור אדם הראשון. וחווה עימנו. מאיפה הוא יודע את זה? כתוב, אל הבקר רץ אברהם. פרשה שעברה, כאשר האורחים מגיעים, כתוב, אל הבקר רץ אברהם. זה קצת מוזר, מה זה אל הבקר? אז אומרים, זה לא אל הבקר, תהפוך את האותיות אל הקבר רץ אברהם. הוא רץ אחרי הפר הזה, ואז הוא מגיע למערת המכפלה, והוא מגיע שם על הקבר של אדם הראשון, והוא רואה את הנרות, הוא רואה את הנרות, והוא רואה שכאן הפתח, למה זה נקרא מערת המכפלה? אחת הסיבות שזה המערה שהיא כפולה, היא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. זאת אומרת, היא החיבור בין שתי העולמות. אומר זה, עכשיו אני אומר, לא, בשביל מה הוא הגיע לשם. הרי הקדוש ברוך הוא כיוון אותו עכשיו. אז הוא מבין, זה, היות ואדם הראשון וחווה קבורים כאן, זה המקום שגם שרה אמנו צריכה להיקבר. ואחר כך גם אברהם. ואחר כך גם יצחק, ורבקה, ויעקב, ולאה. זאת אומרת, זה בעצם, זה מערת המכפלה. זה המקום.
אני חושב שהוא ידע מראש,
זה מה שאמרנו כרגע, ולכן הוא מנהל כאן מסע ומתן מדהים. אתם תראו אם תקראו את זה, יש מה שנקרא דין בר מצחה. מה הכוונה? אם אתה קונה חלקה והיא מוקפת בשדות של אחרים, אתה צריך לתת זכות קדימה לאלה שהשדות גובלים עם החלקה. למה? כי יכול להיות שבן אדם, אתה עכשיו נתקע לו באמצע בחלקה שלו, והוא מתאים לו להרחיב את החלקה שלו, ויש הלכה שאומרת, קודם כל, אלה שנמצאים מסביב, יש להם זכות קדימה בקנייה. כי הם לא צריכים אחד שיתקע להם באמצע. אז הוא עושה את זה לפני כל בני העיר, שלא יהיה לאף אחד טענה של בר מצווה. מצד שני, הוא גם לוקח את השדה בכסף, הוא גם עושה חזקה בשדה, הוא חופר קבר, הוא עושה את כל הפעולות מבחינה הלכתית. כשאתה קונה מגוי, אם אתה, הכסף, זה לא עושה את הקניין. כסף, אתה צריך לעשות חזקה. חזקה בשטח. חלום שאנחנו לא ניכנס כאן להלכות. מה שלנו חשוב כרגע, זה לא שיעור הלכה, זה שיעור פרשת שבוע, שיעור, איך אומרים, של השקפה. מה שלנו חשוב, שהוא ביצע את כל הפעולות, הוא ביצע את כל הפעולות כדי שהמקום, דרך אגב, מאוד מעניין, שכל המקומות, שכתוב בפירוש בתורה שהם שלנו, עליהם יש לנו את המריבות הכי גדולות. זה מדהים. אם זה שכם, אם זה מערת המכפלה, ואם זה בית המקדש. בית המקדש זה היה השטח של ארנה היבוסי, וכתוב בפירוש בתנ"ך שדוד המלך קנה את השטח בכסף מלא מארנה היבוסי. זאת אומרת, השטח הזה הוא של דוד המלך, שייך לנו. זאת אומרת, זה כתוב בפירוש. מערת המכפלה אותו דבר.
יכול להיות שאחרי דוד המלך זה גלגל עוד פעם. לא יודע, אבל כתוב בתורה...
מה כתוב? כתוב בתורה שהוא השדה שלנו.
לא, דוד המלך וזה.
בית המקדש שם, מה זה?
לא, בסדר, זה בית המקדש
שם. לאן התגלגל? נו, זה הר הבית. מה זאת אומרת? לאן התגלגל?
לא, נגיד מקומות כמו שכם, כמו כל מיני מקומות שעברו כמה ידיים.
אבל זה בדיוק העניין. אם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו בשבוע שעבר, והכנעני אז בארץ. זוכרים מה שאמרנו, דיברנו על זה? שהכנעני הולך וכובש את השטח מבני שם. בעצם מ...
לא.
לא, 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 לא מילות, מלכי צדק, מלך שלם, שהוא בעצם שם. זאת אומרת, למי הייתה שייכת הארץ הזאת? היא נקראת ארץ כנען, כי כנען ישבו כאן הרבה שנים, אבל היא באמת לא ארץ כנען, היא ארצו של שם. היא ניתנה לשם מההתחלה. נוח נתן את השטח הזה, השטח הזה היה שייך לשם. אנחנו הבנים של שם. עכשיו תגיד, בסדר, יש גם עוד בנים, גם הם הבנים של שם. אבל מה כתוב בפרשה שלנו? כתוב, ביצחק יקרא לך זר, הפרשה הקודמת. זאת אומרת, מי עכשיו מקבל את הכל? לא רק זה, אנחנו נראה גם שהוא נותן לבני אחי להקשיב, נותן את הכל, והוא נותן ליצחק את כל אשר לו. זאת אומרת, מה, לאן עוברת הירושה? ליצחק. מיצחק עוברת ליעקב, ויעקב אלינו. זאת אומרת, זה כתוב בפירוש. וזה כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, אף בריתי יצחק יזכור, ואת בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. עכשיו יש כאן סדר הפוך, שמתם לב? שמתם לב הסדר הפוך? אף את בריתי יעקב יזכור, יצחק. קודם כל אברהם. למה מתחיל מיעקב? כדי להראות לך את השולשלת. זאת אומרת, תגיד, אם תתחיל באברהם, תגיד טוב, אברהם היה לו כמה בנים. אז גם ישמעאל ירש. אתה יצחק, תגיד גם עשיו. זה אומר לך, לא, זה מתחיל מיעקב. יעקב קיבל את זה מיצחק, ויצחק קיבל את זה מאברהם. את הארץ. ואת הארץ, זאת אומרת, של מי הארץ? נכון שהייתה של אברהם, אבל למי הוא העביר אותה? לא לישמעאל, בפירוש ליצחק. כל מיני פסוקים שאנחנו נתקלים בהם, אנחנו לא שמים לב, שהם בעצם מלמדים אותנו על האמת. אבל בכל אופן, בוא נחזור כאן לחסד של האמת. עכשיו, מה שקורה כאן, כאן אברהם אינו מגיע לדרגה שהוא באמת עושה חסד של אמת. חסד ללא שום הנאה. כי למרות שהוא עושה כאן את כל השמינו, כל הזה הוא עושה שאשתו, שרה עם האמת, נפטרה. שהוא בצער על מותה. ולכן זה נקרא חסד של אמת, ולכן אומר המדרש, רודף צדקה וחסד צדקה חיים וכבוד, זה בעצם הקבורה של שרה. זאת אומרת, זוהי הרדיפה אחרי החסד. זאת אומרת, הוא עשה שמיניות באוויר, ושילם הון תועפות, וניהל דיון ממושך, ואשתו עדיין לא קבורה. זאת אומרת, תחתרו לעצמם איזה צער, יש לאברהם אלו מזה שאשתו, אז על מה אתה מת, באיזשהו מקום. כל הוויכוח הזה עושה, ושרה עדיין לא קבורה. ואנחנו יודעים כמה שחשוב על פי ההלכה לקבור את המת כמה שיותר מהר. זאת אומרת, הוא לא אכפת לו שום דבר. כאן צריך את המקום, אני אעשה את זה. גם אם זה כואב. וזה חסד של אמת. כאן אנחנו רואים, אבל כאן נשאלת עוד שאלה מאוד מעניינת. לכאורה, אומרים לנו ששרה אמנו נפטרה, למה? כי הודיעו לה על עקדת יצחק. יש כל מיני דעות, אמרו לה שהוא נפטר, אמרו לה שהוא ניצל. הרי זה סמוך. תכף אחרי היו חיי שרה, זה תכף אחרי עקדת יצחק. זה סמוך אחד השני. אמרו לה שעבד יודעים מה אברהם עשה? אברהם לקח את הבן שלך לשחוט אותו. אומרים, השטן בא ויבלו, השטן בא ואמר לה את זה. אז יש מדרש כזה שאומר את זה, אבל אומר האור החיים הקדוש, זה לא מדויק לחלוטין. וברור לנו ששרה אמנו, יש שתי דעות. דעה אחת אומרת, האור החיים הקדוש לו רעיון מאוד מעניין. האור החיים הקדוש אומר, אלו שני חיי, כי הכתוב, הדרך שמתוארים, היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. למה חוזר על עצמו שני חיי? אבל אמרת, והיו חיי שרה. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנה. מספיק, מה זה שני חיי שרה? בא להדגיש שלא משנה כמה היא חיה במציאות, בתכלס היא קיבלה את השכר על חיים מלאים. זה הצדיק שנפטר בקיצור זמן, מקבל את השכר בכל מקרה. עוד פעם, צדיק שנפטר בקיצור זמן, מקבל את השכר שהיה מגיע לו בכל מקרה. אבל הדעה אחרת אומרת, מה זה שני חיי שרה? זאת אומרת, זה בדיוק היה הזמן שהייתה צריכה לחיות, נקודה. העיתוי למה הוא קרה, מה לעשות? עכשיו תחשבו על עצמכם, אברהם אבינו חוזר מעקדת יצחק, מההתעלות הכי גדולה שיכולה להיות, והם מספרים לו ששרה אמנו נפטרה, ותראו מה שהוא עושה כאן בשביל לקבור אותה. איך אפשר לבוא ולהגיד, איך אפשר לבוא ולא לראות בזה ניסיון עצום, נכון? אבל זה לא סופרים את זה בתור אחד מהניסיונות, איך זה יכול להיות? למה לא סופרים את זה בתור אחד מהניסיונות? חשבתם על זה? למה? בעיקרון הוא עכשיו מנהל מסע ומתן שלם בזמן צער, אחרי שנפטרה, אחרי שהוא עשה את ההתעלות הזאת, הוא נמצא במצב רוח, לדעתנו, באיזשהו מקום אפילו אולי יש בו הרהורי חרטה על מה שהוא עשה.
אולי בגלל מה שהוא עשה.
אולי בגלל מה שהוא עשה נפטרה שרה, ועכשיו הוא מתעסק עם הקבורה שלה וכל הדברים. באיזשהו מקום יש כאן כן ניסיון, יש כאן ניסיון גדול מאוד. לפי התיאור כאן שאנחנו רואים, אנחנו יכולים להגיד שיש כאן ניסיון עצום. כותב כך,
כי בסך הכל, אם היא נפטרה,
רש"י מסביר, רש"י מסביר, נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחק, פרחה נשמתה ממנה ומתה.
054?
זאת אומרת, עכשיו תחשוב על זה, אתה חוזר עכשיו, הרב אני חוזר, ומספרים לו, תשמע, אשתך נפטרה ומה שאתה עשית. איך אתה מרגיש? אתה מתחרט על מה שעשית?
העיקרון אתה צריך להתחרט, אבל הוא לא מתחרט.
אז יש כאן ניסיון או אין כאן ניסיון?
החרטה, כאילו שהוא לא התחרט.
שהוא לא התחרט.
רגע, הוא לא התחרט, אני אגיד לך, גם יכול להיות שהוא הלך לעשות את המסע ומתן כדי לטשטש את המצב, להגיד, אני לא מתחרט, אני עשיתי את הדבר הנכון ואני רוצה לקבור אותה במקום הנכון.
יפה, אז זה ניסיון גדול. זה ניסיון. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אז למה זה לא נחשב לאחד הניסיונות? אנחנו אומרים בתפילה, ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו, לפני כנפך תזכירנו. עשר שטן מלפנינו ומאחרינו. מה הכוונה? עשר שטן מלפנינו, עשר שטן מלפנינו, לפני שאתה עושה מצווה. השטן בא להפריע. אז אומרים, תעשי את השטן הזה שלא יפריע לנו לעשות מצווה. אתה יודע, לפעמים אתה רוצה לעשות איזה חסד או משהו, וכל הניסים והנפלאות קורים לך. השטן בא להפריע לך, שלא תעשה את המצווה הזו. אז אתה נלחם עם השטן. אבל יש גם, עשר שטן מלפנינו ומאחרינו. מה זה מאחרינו? אחרי שעשית את המצווה, בא השטן ואומר לך, תראה טמבל, תראה מה יצא לך מזה. תראה מה עשית. ואז מה הוא גורם לך? אחרי שאתה עמדת כבר בניסיון, ועשית את הדבר, הוא גורם לך להתחרט. ברגע שהתחרטת מה קרה, הפסדת את המצווה. במילים אחרות, מגיע השטן קודם כל לאברהם, מפריע לו ללכת לעקדת יצחק. וזה סיפור, הרבה סיפורים על זה.
אין לכם פרגים?
אחר כך, עכשיו הוא מגיע אליו עוד פעם, אומר, תראה, תראה מה שאתה עשית. תראה, אשתך נפטרה. מה הוא צריך עכשיו לחשוב? להתחרט על מה שהוא עשה. וואי, למה עשיתי את זה? אבל הוא לא מתחרט. זאת אומרת שבעצם, הקבורה של שרה ועקדת יצחק זה אותו ניסיון. בעצם הניסיון עוד לא נגמר. בדיוק. וזה עשר שטן מלפנינו, מאחרינו.
אתה גם אומר שהקבורה של שרה, בעצם מותה של שרה, חלק מהפרשנים אומרים שזה בגלל...
אז זה מה שאני אומר. אז מה, זה בדיוק על עניין. אז אם אנחנו נבוא ונשאל למה זה לא כתוב בתור הניסיון ה-11, או עוד ניסיון, אז הרי אין לנו תשובה, שזה לא ניסיון 11. זה חלק מניסיון העקדה. זאת אומרת, ניסיון העקדה היה ניסיון מורכב ביותר. והוא לא הסתיים בעקדה, והוא לא הסתיים עם זה שהוא שוחט את האיל וחושב שזה הבן שלו. לא, רק עכשיו הוא מסתיים. אחרי שאשתו לכאורה נפטרה בקיצור ימים בגלל מה שהוא עשה. אבל הרב אינו עומד גם בניסיון הזה שהוא בעצם השטן שמגיע להרוס את כל העקדת יצחק. כי אם אברהם אינו היה מתחרט, כל העקדה נופלת. חשוב להבין שבן אדם שמתחרט על מצווה שהוא עשה, המצווה נופלת. בדיוק כשבן אדם עושה תשובה, צריך להבין יש מידה כנגד מידה בעולם. אם אני עשיתי עבירות, אני עשיתי תשובה, הקדוש ברוך הוא מוחק את העבירה? אז אם אני עשיתי מצווה, ואחר כך התחרטתי על המצווה שעשיתי, הקדוש ברוך הוא מוחק את המצווה. אין מה לעשות, זה העולם. זאת אומרת, אם השטן היה מצליח כאן להכניס פקפוקי הרהורי חרטה לאברהם אבינו, היה כל הניסיון של אברהם מתבטל. אז אמרנו כאן דבר מאוד יפה.
אומרים, העבירה לא יכולה לגרור אחרי מצווה.
בדרך כלל לא, אלא אם כן תתאמץ מאוד, ונכון? זה המצב, אנחנו לא מכירים את זה, סליחה, אנחנו לא יודעים את זה. כשאתה נמצא בתוך הטוב, אתה אתה עושה טוב, אתה עושה פעם אחת, אתה עושה עוד משהו טוב.
אתה בטוח.
כשאתה נמצא בתוך הרע, אז אתה ממשיך גם בדרך הרע. זה קשה. עוד פעם, חשוב לדעת את זה למה. כי אם אתה יודע שמצווה גוררת מצווה, אז אתה יודע שאתה, זה בעצם השכר. אומרים, השכר בעין מלאיקה, אין שכר בעולם הזה. מה עשה, אבל מה כן שכר יש? ששכר מצווה, מצווה. זאת אומרת, וזה כן שכר. הקדוש ברוך הוא נותן לך, אם התחלת והלכת בדרך נכונה, הקדוש ברוך הוא נותן לך להמשיך הלאה. מצד שני, אסור לך לשכוח שהעבירה גוררת עבירה. זאת אומרת, אם אתה כבר הגעת למקום של העבירה, אז תיזהר, תכניס לראש שלך, שאם אתה לא תיזהר עכשיו,
לא תעצור.
בדיוק, אם לא תעצור, אתה תידרדר עוד יותר. זה הנקודה המעניינת לגבי חיי שרה, לגבי העניין של קבורת שרה, שזה היה חסד גדול, אם מסתכלים על זה בצורה הנכונה. כמה זמן יש לנו? טוב. אומרת לנו התורה, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. וכתוב גם, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה הכוונה בכל? דרך אגב, בברכת המזון אנחנו רואים, רבי מורי ברמנו, בכל מכל כל. וזה, הכל מכל כל זה כנגד שלושת האבות.
מכל, מכל כל.
כן. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, זה כל. ויעקב אומר, יש לי כל. והקדוש ברוך הוא שם רואים, וברך את אברהם, בכל. אז זה בכל, מכל, כל. זה כל אחד זה כנגד אחד מהאבות, אבל מה זה הכל הזה? מה, הוא קיבל, נתן לו הכל? מה זה הכל? מה הכוונה הכל? האם בכלל קיים מישהו שיש לו את הכל?
הקדוש ברוך הוא.
אז מה זה הדבר? חשוב להבין. אומר יעקב לאסף, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. וגם כאן מופיעה המילה הגדולה הזאת, קול. ועכשיו נשאלת השאלה, האם יש קשר בין הדברים? ברור לנו שיש קשר. כי מובטל ברכת המזון, אנחנו מקושרים לשתיהם, יש שלושתם ביחד. חושב אנחנו יכולים לברך, בכל מכל קול, כן יברך אותנו כולנו יחד. כמו שברך את אבותינו, ארץ אבי יעקב, בכל מכל קול, כן יברך אותנו. אז מה בעצם הקשר? על מה אנחנו מדברים כאן? וכאן חשוב לדעת להבין שגם האיש החכם ביותר בעולם והחזק ביותר בעולם והעשיר ביותר בעולם אין לו הכל. אין דבר כזה.
תמיד חסר
משהו. ואכן, מה אומר עשיו אז, כשאנחנו נגיע לו, מה אומר עשיו ליעקב שאומר לו, יש לי רב אחי. אבל אין לי הכל, יש לי רב, יש לי מספיק, אבל מה, לא אכפת לי שיהיה עוד. אבל יעקב אומר, כי חנני אלוקים ויש לי כל. וזה חשוב להבין. מה בעצם הוא אומר לנו כאן? האמת היא...
זה
נקראת
המקדש עם נסר. כן. המקדש ממש חזרה,
האמת היא שאנחנו צריכים לדעת ולהבין, זה לא קל. שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה הכל. כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל לבצע את התפקיד שלנו בעולם הזה. זאת אומרת, כל אחד ואחד עם החלק שלו, זה הכל. זה מה שאומר יעקב, יש לי כל. כל מה שאני צריך קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. וזה הברכה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, זה הברכה. שברכת אברהם בכל. מה זה בכל? שתהיה מרוצה במה שיש לך. זו ברכה עצומה. אין ברכה יותר גדולה
מזה. לא, הכל, כי יהיה שלם עם מה שיש.
יפה, וזה הכל. ואם אתה שלם, אז יש לך הכל.
נכון.
זה בדיוק העניין. עכשיו, נכון שמאוד קל להגיד את זה.
נכון.
זה לא כל כך קשה, לא כל כך קל לבצע. אבל זה בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים לחשוב עליה תמיד. שבאמת, זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. שבן אדם מרגיש מאושר במה שיש לו, ומרגיש הקדוש ברוך הוא נתן לי את כל מה שאני צריך. והאמת היא שזה כך. כי הקדוש ברוך הוא יודע מי אנחנו ומה אנחנו, ולכן כל מה שהוא נותן לנו זה מתאים לנו לתפקיד שלנו. והוא נותן לנו את זה בצורה המושלמת ביותר. עכשיו, אבותינו ואמותינו הקדושים הבינו את זה. וחשוב להבין את זה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה להבנה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. מסביר רש"י, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. ומה כתוב אצל אברהם? אותו דבר. ואלה ימי שני חיי אברהם, אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. איך אפשר להבין עם כל הקשיים שמראו שכל החיים שלהם היו טובים? עכשיו למדנו. שאם אתה מרוצה ומבין שכל מה שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא זה בשבילך הכי טוב בעולם, אז ממילא יש לך את הכל.
אני כן עזרתי, שמצאת המערכת. אני עשיתי את המשלח שלו.
כדבר שהוא...
אומרים, אחד הדברים היפים, וזה אנחנו נסיים, אחד הדברים היפים, איפה זה מופיע? ואברהם זקן בא בימים. מה זה ואברהם זקן בא בימים?
עם כל הניסיון שלו, וכבר מבוגר...
אברהם זקן?
זקן.
מה זה בא בימים?
הוא הגיע לימים
האחרונים שלו. הגיע לימים האחרונים, הביא את כל הידע שלו אולי לימים
האחרונים. אנחנו הרבה פעמים מצטערים על דברים שלא עשינו כשהיינו צעירים יותר. לפעמים אנחנו מתגעגעים לימים של הבית ספר, לימים של התיכון.
הרבה פעמים מתגעגעים, כל מיני דברים.
יפה, למה לא עשיתי את זה, ולמה עשיתי את זה, ולמה עשיתי את זה. אברהם אבינו מלמד אותנו כאן לימוד עצום.
אל תצטער, כל מה שהיה לך?
לא רק זה, הוא בא בימים. כל לאורך תקופות חייו, הוא ניצל אותם עד הסוף בצורה הכי טובה ולקח את הטוב. וזה בעצם מה. בגיל הצעירות הוא עשה את מה שצריך לעשות. גם שעכשיו שהוא זקן, הוא בא בימים. הוא מרוצה ממה שיש לו והוא מנצל. כי בכל גיל יש את הדברים היפים שלו. אנחנו לצערנו הרב אוהבים הרבה פעמים להסתכל על מה שאין. מה, כבר אין לי כוח כמו פעם. אבל מצד שני, אתה הרבה יותר חכם. יש לך ניסיון חיים. וחוץ מזה, אתה מגיע לשלב מין בחיים שאתה כבר הרבה יותר חופשי, אין לך כבר את הצער גידול ילדים הקטנים, או את הריצה אחרי כל גרוש, אתה כבר קצת יחכמת, אתה כבר מבין שיש דברים אחרים בחיים. זאת אומרת שבכל גיל יש את הדברים היפים שלו. וזה בדיוק, זה הלימוד הגדול. אברהם למד אותנו, ואברהם זקן בא בימים. וזה, מה?
למצות את הגיל.
כן. בכל גיל, אין, לא משנה בין כמה אתה, תמיד יש דברים יפים. תמיד יש יופי בגיל. מה החוכמה? החוכמה היא, זה בא בימים. החוכמה היא למצוא בכל גיל את הדברים היפים. אין אפס. אם אנחנו נשאר עם עצמנו ונחשוב, אנחנו נגלה, וואו, תראה איזה כיף, יש לי את זה ויש לי את זה. זה לא היה לי פעם, את החופש הזה, או את היכולות האלה. אז נכון שהייתי יותר צעיר, אבל מה? היה לי צרות אחרות. זאת אומרת, בכל גיל יש את הדברים שלו. וזה נקרא בא בימים. וזה אפשר לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם. בכל. ברגע שאתה מרגיש שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, זה כל מה שאתה צריך, אתה לא צריך יותר מזה כלום. אז אתה גם מבין שכל גיל וגיל אתה מקבל את כל מה שאתה צריך. ואז מה שאתה צריך לעשות זה ליהנות ממה שיש, ולא ממה שאין. ברגע שבן אדם שמח במה שיש לו, איזו עשיר, אז שמח בחלקו. אז אני יכול רק לאחל.
אתה גם צריך לקבל את זה, שכל מה שקדוש ברוך הוא נתן לך, זה מה שיש, כי אתה... כי לא תוכל לקבל משהו אחר אחר כך. זאת אומרת, כי יש פה עובדה קיימת, הקדוש ברוך הוא נתן לך.
אבל אני אומר יותר מזה.
הקדוש ברוך הוא נתן לך.
נכון.
לא תוכל לקבל משהו אחר.
אבל אני אומר לך יותר מזה. זה לא שאתה לא תוכל לקבל יותר מזה, אתה לא צריך יותר מזה.
וזה הקדוש ברוך הוא גם, אבל הרבה פעמים אתה חושב שאתה
צריך... יפה, אז למחשבה הזאת אנחנו צריכים לזרוק ולהסתכל על אברהם אבינו. וזה הברכה הגדולה שאנחנו אומרים בברכת המזון. בכל, מכל, כל. תחשבו, כל פעם שאתם אומרים את זה בברכת המזון, תחשבו מה שזה אומר. אכלת עכשיו, ברוך שהקדוש ברוך הוא נתן לך אוכל. ברך אותך, כמו שברכת אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, בכל, מכל, כל, כן יברך אותנו כולנו יחד בברכה שלמה ונאמר אמן.
יישר כוח.
ברוכים תהיו.